החותם, החותם של היום, וזה כבר נהיה מסורת כזאת שאני החותם את היום. הרב שגר, אני מנסה לחשוב ככה קצת, לעזור רגע את הדיבורים כל כך יפים ונוגעים שאנחנו שומעים פה, בא ללכת הצידה לראות את בעל השבועה לנגד עינינו, להרגיש אותו, לדמיין אותו, מה הוא היה אומר אם היה שומע מה שמדובר כאן, מה הוא הביא לעולם, איזה מהפכה הוא הביא. נתתי בלילה עשר חזק מבית יקר, ממש נסער, נסער ממה שראיתי שם, מה ששמעתי שם. אני עוד לא גמרתי להקל, אולי עוד לא התחלתי, אולי עוד לא התחלתי להקל. אמרתי שחזרתי אתמול מהאירוע ביקר די נסער, ומה ששמעתי ומה שראיתי את הפנים מאוד ריגש אותי, מאוד רגע לי, לא שיערתי שאפשר אחרי שבע שנים להעלות בעוצמות כאלה את הזיכרון של הרב שגר. וחשבתי לעצמי, הדבר הכי טוב שקרה אתמול שם ביקר, שהוא לא היה שם. אם הוא היה נמצא שם, לא היינו מסוגלים לזה. ומה שאני חושב שזה שהוא היה שם, עוד איך הוא היה שם, אבל הוא לא היה שם, הוא כן היה שם, יותר נתן לכולם איזה חופש להגיד לו מה אנחנו חושבים, מה לקחנו לנו, מה הוא פעל בנו, מה הוא עשה לנו. אני חושב שזה באמת היה מתנה, פחות לי, זה מתנה עצומה שלי, אני לא יודע איך להקל אותה ואיך לקחת אותה. ומרוח הזה אני רוצה לגעת במה שהתחלתי לדבר כאן. קודם כל אני רוצה קצת לשנות את הניגון שמאוד היה במה ששמעתי כאן. אני רק רוצה לדבר משהו משבח העולם הישן. יש לי איזו הנאה להישמע קצת אנכרוניסט, אני גם נהנה מזה, וזה אני מאוד מתחבר דרך אגב, זה קצת אנכרוניסט. אני רוצה לספר סיפור אישי שלי, והוא גם סיפור אישי שלו. גדלנו יחד, גדלנו בישיבות שבאו מקורם בתנועת המוסר. ככה היה קרן ביאב לצער גולדביר, ככה היה בישיבת הכותל, אצל הרב קאץ, אצל הרב נבל, אצל הרב אדרית, זה היה העולם של פעם. כשאני מסתכל מה הניע אותי שם, ואני שומע עכשיו לדיבורים היום, שאני מנסה לדבר ושומע כאן מסביב, אני מציע שנייה אחת רק לשעות איזה פוחה, איזה השעיה, של הדיבור המתחברים והמשתעשעים והמתנגנים וכו' וכו', וטיפה לחזור למקום הקשה. ולומר לכם שבסירות נפש זה היה תרמין של מושגים של אותם ימים, ועד לא לפני הרבה שנים גם אצלי, זה היה קשור כמובן למוות, לאובדן, לקיבוץ הנפש, להמתת הויטליות הנורמלית, וזה נבנה כל העולם. זה נבנה כל העולם. אדם שלומד תורה והתמסר לתורה, אז הוא כולו שם. לא במובנים שהוא מתחבר, הוא מאמין בזה, הוא מאמין באמונה שהוא מאמין בזה, הוא מאמין באמונה של האחר שמים בזה. כל השיח הזה לא היה קיים, פשוט היה משהו מאוד טוטלי, מאוד צמצום שלא כפשוטו, מאוד שלא כפשוטו, שעשה אותנו לבחורי ישיבה. והסבירו לנו פעם אחר פעם, כי לא סתם שאנחנו מבינים מספיק טוב, פעם אחר פעם שהישיבה היא תיבת נוח, ובחוץ אמרם לזידונים, וכל מה שקשור לדיטליות ולסובייקט ולרצונות ולאומנות ולשירה ולסיפרות ולעולם, זה הכל יצר רע. עכשיו, במבט לאחור, אתם לא מאמינים לי, אני חושב שפעם היה עולם כזה. אני חושב שאני סתם מתלוצץ. אז אני אספר לכם שאני לא מתלוצץ. ולא רק שאני לא מתלוצץ, המקום הזה, גם היום, כל מה שאני עברתי ועובר כל הזמן, תהליכים כאלה ואחרים עם עצמי, עם השיח שלי עם עצמי, זה שם. זה חשוב לי, יקר לי מאוד. זה אוצרות שלי. תבינו, זה אוצרות שלי. על האוצרות האלה אני אגן, ואני הולך איתם. זה אוצרות. ואם אני קצת איבדתי משהו מהנוירוזה של ארבע מינים, לקראת ארבע מינים, מישהו אמר שלקראת ארבע מינים של בחור ישיבה, זאת חוויה פסיכיאטרית. ואני הייתי עמוק בחוויה הזאת, הרבה שנים, עם המגדל אישי בבית מגדלת, במגירה שלי, שהיא ידי כל השנה, אני שמר ומחכה לערב סוכות, שאני הולך עם המגדלת שלי, ועם הבדיחה שמישהו אמר פעם שיראה בשוק ארבע מינים, אמר, עמד מאחורי יהודי שהלך להסתכל על האתרוג, מיד אחרי יום כיפור, ואמר לו ככה, אתה מבקה בכתף, תאר לך שביום כיפור הקדוש ברוך הוא הסתכל עליהם עם המגדלת שלך. והלכתי גם עם הבדיחה הזאת, ואני הולך לזה עד היום. אז אתה חושב שבגלל זה אין לי את המגדלת? היא נשארה אצלי למרות זה. אני לוקח את המגדלת ואת הבדיחה, ואני מנסה איך שהוא יתכתב ביניהם. ואם אני אוהב קצת, כבר לא כל כך נוירוטי בתחילת ארבע מינים, איבדתי משהו. בסיפור של בריסק, אופי מצות, יש שם רד לרדר זה הרודה, זה התפקיד היקרה באפיית מצות, יש שם בבריסק לא אוכלי מצה, אלא אם כן היא מפויחת. מפויחת. אז יש שם איזה רדלר כזה, מבין עניין, מה שהוא עשה, שהוא היה מכניס את המצה, היה מעיף אותה למעלה איפה שעשן, והמצה הייתה נופלת מפויחת. ככה הם הסכימו לאכול את זה. זה החלק מהתעלול שלו. וצריך להבין שזה חלק, זה בכלל לא ליצנות. מי שפעם ראה יהודים עושים פסח בעולם הישן, הם לא נורמליים, פשוט משוגעים, לגמרי. ההכנות לפסח זה לא פחות משיגעון. עכשיו תגידו, אני גם רוצה להשתגע ככה, לא רוצה, זה לא מתאים לי. אני לא במקום הזה, לא מתגעגע לזה גם. אבל אני רוצה להגיד לכם, שאני לא בא להתאפק באיזה נוסטלגיה אנכרוניסטית, אני חושב שיש בעולם הישן אוצרות ששדים קמאים. שדים. כל מיני רכיבים כאלה של שדים שמרחפים ברקע. ואנחנו מרוב עולם שפתוח ומאוד מאוד רבוי במילים, כבר הפסקנו להתכתב עם השדים. והשדים לא ברחו. ופשוט מחכים לשעת הכושר. ושעת הכושר מגיעה לכל מיני, בכל מיני הזדמנויות. זה קורה לפעמים אצל אדם שקורא לו חלילה זה אסון, או אדם שפתאום נקלע לזה מצוקה לא פתורה, ופתאום הוא משהו צף לו, הוא מחפש בכל דרך איכשהו קצת, הוא הולך לכל מיני דברים פרימיטיביים, מאוד לא רלוונטי כאלה, אבל אי אפשר להתעלם שההתכתבות צריכה להיות מאוד עזה. ובקשר אני רוצה להזכיר את הרב שגר, היה לו המון אזורים נוירוטיים, ואני הלכתי איתו ככה, והנוירוטה שלי ושלו היו חברים, יש נוירוזות בידידות, ידידות של נוירוטים. וזה דוד אחר שזה מה שעשה אותנו. אם אני עדיין נשאר ככה עם הזקן, עם הכיפה די גדולה שלי, לא תמיד נוח לי, תגיד לך את האמת, לפעמים אני הולך ברחוב אם זה לא בירושלים, אני מרגיש קצת בגוחך, והיום קצת פחות, היום כל, היום כל דבר מוזר, זה בסדר. פעם זה היה לי לא נוח, כאילו מה אתה צריך לתייג את עצמך בתור איזה דוס כזה, כל אחד יודע מי אתה ומה אתה חושב על כל דבר. זה לא נוח, זה לא נעים, בחברה שהיא מאוד צבעונית וססגונית וכו' וכו' וכו', זה לא נעים. היום אני כבר לא מתוסבך כל כך, אני כבר התרגלתי פשוט, וגם העולם כבר השתנה, אז אני לא כך. אבל תבין את הנקודה, אני רוצה להשקיע דקה של דיבור ברב שגר החרדי, הנוירוטי, על החרדיות שהיא באמת עשה תיקון גדול. הוא ידע גם לתקן את המקום הזה, אבל, אבל המקום הזה לא, עד יום אותו, עד שעצם את עיניו, זה מקום שהיה יקר לו מאוד. ואני אומר שהבן התלמידים לא תפסו את העסק, נתפסו להרבה מילים שלו, נתפסו להרבה כיווני חשיבה, ובסופו של חשבון איבדו משהו מאוד יקר, מאוד תשתיתי, בדמות של יהודי עובד השם. ואני רוצה, רשיתי לעצמי טיפה, אני מקווה שאתם לא כועסים, זה בסדר, שתדעו לכם שזה מה שאני אומר לכם, זה יקר לי מאוד, מאוד יקר לי. עכשיו אני רוצה קצת, חשבתי לי כמה דברים פה בהקשר הזה של מסירות נפש. אנחנו למדנו שמי שלא נמצא באותה נבוזה, כף רגלו עוד לא דרכה בית המדרש, ככה אמרו לנו אז. ומי שמקרא את הספר של שמואל בן ארצי, אביה של שרה נתניהו, שהוא היה ידיד טוב שלי, שהיה לי הרבה סחלשים איתו שהוא היה בבית אל, והוא כתב בספר ספרו שנקרא שיבטי, ולימים הוציא את זה לאור בספר שנקרא נוברדוק, ושם באמת מתארים שיבטי. אתם יודעים איזה שיבטי? שעשו שם בלילה טקס, שאחרי תקופת לימודים בנוברדוק היה תלמיד, תלמיד צריך להחליט כמה הוא נשאר כאן. יש כאלה שהתחייבו יום, כאלה שהתחייבו חודש, כאלה שהתחייבו שנה, והיה כאלה שאמרו שיבטי. וזה שיבטי כל ימי חיי, וזה היה, עשו את זה ככה, והוא מתאר את זה בצבעוניות, וזה באישון לילה אורות עמומים חתכו בסכין באצבע שיש דם, דם על, על הנייר שחתמו את ההסכם הזה, את, זה היה הסכם, חוזה שהייתי בבית השם, שתגידו מה. ואנשי כמובן זה נשמע ממש לא נורמלי. אני צריך לך שהרב שגר התקפל עם המקום הזה כל ימיו. זה סתם סיפור ביוגרפי, פשוט. כשיצאנו, זכיתי לערוך את הספר הראשון שיצא לאור, שובי נפשי. זה היה בשנת 2000, שבקיץ תשנ"ט, עבדתי על זה כמו משוגע, וליום רגעים נוראים על תשנ"ס יצא לאור. אחרי יצא, זה יצא בלי הפרק על, על נוברדוק. ואחר כך היו עוד כמה אזורים שרצינו להשלים, והמדורה שאחרי זה, הוא נפל את הטיוטות על מדרגת האדם, ויצא ספר עם פרק ז', אחרי יצא לפרק ו', יש לי אגב במחשב שלי כתוב כל פרק בשוי נפשי פרק ו' נון סמך, כי כל הפרקים עברו את ההגאות של בנון נון סמך. יש לי במחשב שלי פרק ו' סקלי פרק ו' נון סמך. עכשיו יהיה גם פרק, פרק ז' של, 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 של מדרגת האדם, ומי שיקרא את הפרק הזה ויראה כמה שהסבא רבי יוסף יזל היה עמוק בתודעה של הרב שגר, וזה מהקיצונים שבעלי המוסר, וכמה שזה היה צרוב בו. הוא לא כתב סתם דברים, הוא לקח את זה לכיוונים מופלאים בעיניי. הוא ניסח כדרכו, הוא היה אומן המילה, וניסח דברים בדקויות שרק הוא יכול. רק הוא יכול. אני לא חושב שמישהו מסוגל להתנסח כפי שהוא התנסח. ותדעו לכם שאומנות המילה, דיברתי לו כחבר שפה, אומנות המילה, אומנות הניסח, זה כל הסיפור. או זה רוב הסיפור לפחות. לדעת להתנסח נכון. וכשהוא כתב על נוברדוק, אז הוא היה בנוברדוק. הוא היה שם. ותיאר שם את טיפוח הלב, את הקונברסיה וכל שאר המושגים שהתלוו. עצם זה שמעמיסים קונברסיה על נוברדוק, זה כבר מהפכה בנוברדוק. כלומר, מי שמעלה אדם בכלל לדבר שפה כזאת, בהקשרים של נוברדוק, זה כבר המהפכה הכי גדולה. נגיד קונברסיה, היפוך הלב, אפילו לא היפוך הלב, קונברסיה, אין לזה תרגום בכלל. קונברסיה. ואז הוא מתאר שזה קובץ עליו בפנים, הוא קובץ עליו בחוץ, וכל מיני דברים שהוא השתעשע איתם באותו הפרק. ומה שאני רוצה לומר, ישאל את עצמי, האם הסיפור של נוברדוק קיים אצלי, היה קיים אצלו? התשובה היא בוודאי כן. האם נשארים תקועים בעולם של חוסר מודעות, בעולם שהוא בעצם רק בעצם מוביל איזה קנאות חשוכה וזה בורות אפלים, הולך לדמה, חלילה וחס. כאן הוא פתח את הפה, וכאן הוא דלם מכולנו אוצרות רוח ואוצרות שפה שיאפשרו לנו להתכתב עם המקומות האלה, לא כדי להעלים אותם, אלא כדי להעצים אותם. זה נסיעות הנפש ההיא של לימוד תורה ולעבודת השם, כשאני שמע שהוא אבן ארסי, עליו השלום, נפטר לא מזמן כל כך, שהוא מספר כשאדם שהתפקר ואחר כך חזר ליד, הוא מספר איך הוא מתכתב כאדם מבוגר עם נוברדוק. זה פשוט, אתה לא יכול לא להתרגש מזה. הוא לקח את נוברדוק והתפקר מנוברדוק וחזר, כלומר שחזר מקום יותר נוח, יותר אפשרי, יותר נורמלי מכל מיני בחינות כאלה. ואני חושב שבהקשר הזה אני אגיד עוד הערה אחת ושאר נתפיץ את לרוץ, כי אני רוצה להגיע בעיקר למה שלא עלה כאן היום ואני רוצה להראות אותו. זה מסירות נפש שנוגעת לשמיטה. גיבור כך עושה דברו, מה עשה הרב שלם על ידי השביעי עכשיו? אבל אני רוצה לומר משהו על זה, וזו דרשה שלו בכלים שבורים. אני לימדתי משהו מזה כאן בישיבה, אבל לא משנה, אני אגיד כאן את הקריאה זה מאוד רגע. אבל לפני כן, כל ההוויה שתיארתי כאן עולם הישיבה מסירותי, הוא יצר את בני דורי הרבה אנשים שכל החוויה עבודת השם שלהם זה רגשות אשמה וישראל מצפון. כי משל לא לומדים, וזה הכניס לנו חזק. כל רגע אתה לומד, אתה לא לומד לביטול תורה, או יותר לך ביטלתי אלה. עכשיו אתה חושב שזה פג מן העולם? יש אנשים שעד היום החוויה הדתית הכי עמוקה שלהם שמבטאים תורה. זה מה שעושה להם את זה. עכשיו אני לא לומד, אז הבן שלי לפחות תלמד, לשלוח אותו לישיבה, כי אני בגח כבר, אני כבר יצאתי לחיים. שאגב זה ניסו לדברים שבנו דור. להגיד לכם שכל זה שלילי או כל זה קשל? לא, אני לא חושב. אני חושב שיש אנשים שבאמת בעומקם נושאים את הכניעה הלא ממומשת. הם לא זכו, ככה הם רואים את זה, לא זכו. וביום כיפור תראו אותם הולכים לשרפרף ונשים לקרן ביד ונשבת שקיים מקום בשם בספסלים הנורמליים כדי לשמוע את השליח ציבור שהיה לפני 50 שנה בישיבה, וככה הם עדיין חיים. זה העולם שלהם. זה דור שאני אספר לך סיפור של דור. לכן אני לא כל כך, אני בגלל שאני כאן בגיל אחר ובמקום אחר בחיים שלי, אני לא כל כך נמצא בהתלהבות של ה... ואני מוביל אגב חלק מה... מוביל. אני חלק מאותה התחדשות, אותה מכל המובנים, מתחילות השפה והשעשוע והעינור והניגון, אני שם לגמרי. ואני, זה החיים שלי היום. אבל אני רוצה לומר גם משהו בשבח התשתיות האחרות, הקשות יותר, הלא פשוטות. והרבה אנשים שאין להם את המקום הזה, אמרו לי, באו לי כמה תלמידים במשך השנים, תפסו אותי כאן בחוץ, תפסו פעם אותי, מישהו תפס את ה... כתיב את הרב שגר, אמרו לנו שתי אמירות חשובות. אמירה אחת, שאתם גיליתם את החופש, הייתם כלואים, פרסתם לחופש. אנחנו נולדנו לכאוס, אז תסגרו אותנו קצת, תנו קצת הלכה. אתם מבינים? ואחר כך האמירה השנייה שאמר לי מישהו קצת מהבודחים בין החבר'ה, שאתם באמת, אמרו לרב שגר, תשמע, התורה שלך היא באמת רלוונטית. אבל הרלוונטיות שלך ממש לא רלוונטית. זה אמרו לו כבר לפני 10 שנים. עכשיו, מה הוא רצה להביע בזה? הוא רצה לומר, תשמע, אנחנו במקום אחר כל הזמן. אתם לא תצליחו באמת להבין מה באמת פועל בתוכנו. האם זה מבטל את כל המעשה הגדול והעצום שעשה הרב שגר בעולם? חלילה וחס. הוא פשוט פתח לו את הפה, פתח לאדמו"רים את הפה, נתן לכולם פתחון פה. מי היה מכיר את נחמן גדול הרב שגר? מי היה מכיר את הסבא מלובדו? מי היה מכיר את... סוגיה בגמרא, מישהו ידע לפתוח את הפה, לתת להתאים אותה בשפה חדשה, שאין לשער על המהפכה בתחילתה בעיניי, אבל היא כבר כל כך עוצמתית, היא כל כך נוכחת, סתם אני יודעת שזה שעה מאוחרת, אז אם כאן אני קצת חוגג בכתב, צריך לחזור אליו. כשיצאתי בצהריים, לקחתי בתם שתי בנות מדנוז, תקשיב אליו, אישו, הזכירו אותך, איפה אליו אישו? כן, הזכירו אותך. אמרתי, תגידו לי, לקחתי אותם מדנוז, אמרתי, תגידו, מה קיבלתי הבוקר? לא מכיר אותם, מה קיבלת הרבה? אחת אומרת לי, לקבוע תגיד הברנדס, שראיתי שקווי המתאר של האמונה יכולים להיות יותר רכים, יותר רכים. חשבתי שהפוסט-מודרניות זה פירוק מעיין. עכשיו אני יכול לומר שזה סידור חדש של אבני הבניין. והבניין הזה לא יהיה פחות יציב. מה הסתכלתי על ככה? וואי, מה הולך פה? איזה דיבור? בחורה בת 20, 19, לא יודעת כמה היא. ככה מדברת. ממש לא שמע, לא הבנתי מה שאני שומע כאן. השנייה, בעקבות אבי אלחנן, אומרת, אצלי הלכה וחיים מודרניים, זה לא הולך ביחד. שמעתי את אלחנן, הבנתי פתאום שזה כסה לתנוע ביד, כך הייתי בראי, שבא מאחורה, עשתה ככה תנועה ככה. הבנתי שכנראה המהפכה מנצחת אותה פשוט, אני מקווה שאתה בשבת כאן, לא יודע מי אני הייתי באוטו, אני לא זוכר, פשוט זוכר אפילו מהפנים. הכל פנים, אני יודע, זה באמת הפתיע אותי, כאילו, אנחנו נמצאים במקום שבו כבר זה קורה, זה כבר לא דיבורים על. זה פשוט לא קורה. אנשים בונים גם מהמילים האלה עולם אישי חדש לגמרי. האם זה מתכתב עם העולם שאני מביא איתי עכשיו בדברים שלי כאן? אני לא יודע. אני מאמין שעדיין הקסם והנשגבות של העולם שתיארתי קודם לא כך תוכפו. ולא למהר להשליך את האוצרות. אסור. יש אוצרות, אסור להשליך אותן, בשום אופן. מה נעשה עם זה? ולאן אני אקח את זה? אני לא יודע, אני לא קוסם, ואני לא בא לצאת כאן מרשבי פלא. אני רק יכול לומר את האמירה עצמה, זאת אמירה שהיא יקרה לי. אבל, הרב שגר הבין לא רק את ההכרח של טוטליות בעבודת השם, אלא גם את המחיר הכבד שזה גובה מבני הדור החדש. שספק הוא טען אם ניתן לשלם את המחיר הזה. ולמחיה, אני קורא לכם מה כתבתי לעצמי, לדיבורים שלי, לחייה שלך הקדוש ברוך הוא לפנינו, להראות לנו דרך חדשה, שניתן לחלוקה בכל שם שנרצה, גאולת האדם, גאולת התורה, המשיחיות, מה שתרצו. הוא כאב את הכאב העצום, שחנק לכולנו את הרוח החופשית, את התשוקות והדמיונות, את המרחבים, את הביליוני והפנטסטי. אגב, שאני קצת מאוחר, שאני קצת חייך, אמרתי ביליוני ופנטסטי. הבן שלי הוא ממש, אין ספר ביליוני ופנטסטי שלא קרה. ופעם אחת נסענו לקריית משה, הבן הגדול שעשה, הבן שלי ישב אחורה, והרב שגר שר ידי קדיה באוטו, הסתכל על אחורה, אפרים, מה אתה קורא? אז שר, הוא דיבר איתו בעמוד שאפרים קרא, כאילו באותו עמוד, לא על הספר, דיבר איתו בלימוד. על זה. זה לא מצחק, אני ממש חשבתי ככה, הסתכלתי, לא הבנתי מה הולך פה, כאילו זה היה, זה היה ממש פנטסטי, לראות רב גדול בתורה, שמדבר איתו בעמוד שהוא קרא. אני לא פריק כזה של הבידולי הפנטסטיק מהבן שלי, אבל לא, אין ספר שהוא לא, אין שום ספר שיצא שהוא לא קרא אותו לפחות 10 פעמים, וחוזר עליו אחרי כמה שנים עוד פעם, לא חשוב. כל פעם אני מה שאני רוצה לספר לזה, שבאמת היה לו, הוא פתח דרך לבידיוני, שיש בחיים צד בידיוני, ויש בחיים צד פנטסטי. אבל מה תגיד לי, איפה נראה הבחור ישיבה הסגור, המחובץ? הוא כאן בדיוק, הוא פתח את הדרך והבין את הכאב. הספרות והשירה והתיאטרון והאמנות והציבוניות של הקיום האנושי שבהוויה הישיבתית אני הוא המסמן של הסתרה אחר. אבל הוא חש קודם כל, כאן אני רוצה להזכיר לטובה את הודעה שיושב איתנו כאן, כמו שאמר אתמול, חש הכל בדמותו האישית. הודעה הזכיר אתמול את החלק הלאומי שהיה חלק מהדמות האישית, הדרך בתפילה של המדינה, קראת את ליבי אתמול. אבל אני רוצה לומר גם הצבעוניות והרוח האנושית והמרחבים והתשוקות והדמיונות והפנטסטיות והבדיוניות, זה היה הוא. זה לא שהוא נתן לנו כאן חיות למשהו, זה היה איש, כך הוא היה. ולכן כמו שקרליבך אמר לרב קוק, הוא לא מצא תיקון כשהוא בא לארץ וראה את הפער בין תורת חוס לארץ ומה שהוא מצא ביפו אצל הקיבוסניקים. הוא היה התיקון, נשמתו הייתה התיקון. אני אומר בפתוס דומה לקרליבך על הרב שגר, הוא לא מצא תיקון. מי שיחפש בכפרים שלו פתרונות למשהו יתאכזב, אין שם פתרון לכלום. הדבר אחד שאני יכול לומר, שהוא היה, וזה שהוא היה נתן פתרון כי הוא היה. אם רק יכתבו ספרים כאלה בלי הדמות שלו, שהוא נסע, כמעט כי הוא אומר חולינו הוא נסע. הוא נשא את הסבל של כלל הדור, ודיבור לו דעה דיבר על צדיק הדור. אני קצת לא אוהב את הטרמין הזה, צדיק הדור. הוא קצת מבהיל אותי בסיבות שיש עם זילות בתואר הזה, אבל הוא היה צודק. הוא פשוט צודק. הוא באמת נשא את הכאב של רוח האדם, של רוח היהודית. הוא נשא את הכאב הזה, והוא גם מת לזה בסופו של דבר. המחלה שלו אומנם הייתה מחלה כאילו אובייקטיבית, אפילו אם זה רקע משפחתי, לא משנה עכשיו, בעיניי הליכתו מן העולם בגיל צעיר, זה היה מחיר יקר שהוא שילם על הסבל שהוא נשא בתוכו בתחלואי התקופה. אבל הוא באמת פתח בפנינו, ואם נסתכל, כמו שאמרתי קודם, מה מתרחש לו היום 7 שנים אחרי מותו, בחייו כמעט לא איזה היו פה אנשים מקורבים כאלה ואחרים שקצת כל אחד חווה מה שחווה, נגע מה שנגע, הפנים מה שהפנים, אבל הפריסה או הפריצה אל מעגלים הרבה הרבה יותר רחבים היא באמת, כי יש איזו תחושה שיש סוד ברב שגר. זה סוד שהוא באמת, אני גם לא מנסה לפענח פה משהו, אבל הסוד הוא המקום הלא מדובר, המקום שכל ניסיון לתמלל אותו או להמשיג אותו במילים ייקשה. אין איזה שום סיכוי. אתה יכול להבין מהספר כל מיני אזורים שבהם תוכל לומר דברים מלומדים וחכמים ונכונים, זה לא העניין. ודווקא ביורצייט זה המקום לומר את זה. היורצייט זה לא המילים, זה בקושי הניגון, זאת השתיקה, זה הכל, זה המימיקה, זה הוא, זה מה שהוא היה. ואני חושב שזה אולי המקום שרק אנחנו עכשיו מתחילים את הדרך איכשהו קצת לחוש משהו מהדמות הזאת. במידה מסוימת הוא מזכיר את רבי עקיבא, מכיוון שרבי עקיבא הוא מקדש השם הגדול מדבר מסירות נפש, לא קראתי לכל הספר עוד פעם, ועבור חד מוות. ובאמת הרב קוק בהקדמה לשיר השירים, אותו רבי עקיבא שאמר, רבי עקיבא מוסר הנפש אמר כל הכתובים קודש, שיר השירים קודש קודשים, אז זה כתב הרב קוק את ההקדמה המפורסמת שלו בעלת ראייה כערך ב' בהתחלה, ושם מדבר על אהבתו של רבי עקיבא, אהבה אישית, אהבה לאומית, אהבת השם שיצא נשמתו באחד, יהיו כמידן דוד במילים תלפיות, תורה בזה איזה קומה אחת שלמה, שוב החיבור שלה מאוד אישי עם הלאומי והחברתי שדיברת עליו אתמול, ועם מסירות הנפש שמתבסס באהבתו, לא נהרג רבי עקיבא אלא למופת, ואהבו חד מוות, זה הכל מיוחס לאותו רבי עקיבא שבאמת הביא את מסירות הנפש למקומות הללו. והרב שגר חש היום לא ניתן להשתית את האמונה, מה שמכנים הפילוסופים, התמימות הראשונה, על מימוש נאיבי שמושגי ההתמסרות והטוטליות. הוא שכב על הגדר, אני מבקש מחילה לביטוי הירוד הזה, אבל זה מילה שבאמצעותה אני יכול להביע מה אני חושב. שכב על הגדר, חיפש תיקונים, חיפש את המקום של הטוטליות בעולם חדש ונוגד בתכלית להוויה הגלותית הוולוז'נאית. כל מפעלו הספרותי, כל גווניו הרבים והשלל האנרגיות שמוטמעות בו, חיפש דמות עובד השם שמשייד בין העתיק, נו מה המשך? לבין העתיק. בין העתיק לבין העתיק. שזה הקום הגבוה בכוונה. העתיק
לבין?
העתיק. עתיק. ולמילאל. בין החדש המודרני לפוסט מודרני. ו-New Age לפוסט מודרניות. ולא שמצא תיקונים. הוא היה תיקון. והוא אמר גם אמירה שהוא הביא אותה מספר פעמים, של יש נרן חי, נפש רוח השמה חיה יחידה. זה אמר שלצדיק יש חיה יחידה שאין לה חסיד. נפש רוח השמה אין הבדל בין הצדיק לחסיד. החיה היחידה יש לצדיק, זה מין יכולות, אנרגיות, קריזמה, איך שתקראו לזה, שאין לחסיד. זה כישרון, כמו שבמה זה לא ידבר בין אחד, בואו להביא את הדוגמה, אחד שמרים 100 קילו, אחד שמרים 200 קילו. זה לא מבדל ברמה הזאת. זה משהו אחר לגמרי. והוא אמר את זה גם בהקשר החבדי, מי שאמר את זה גם ביד כסלב האחרון לחייו, והוא אמר את זה גם הרב נחמן, באיזשהו מקום זה מזכיר את הרב קוק, שכתב באחד ביומן שיצא בחדריו, שאלה היא אם אני צריך ללמוד. אם אין ללימוד ביטול תורה. למה?
חזרנו לביטול תורה.
איזה עצמו?
אני אומר, חזרת עוד פעם לביטול תורה.
כן, כן, אני חזרתי לרב קוק, שהוא היה באותו מקום עצמו, שהוא גם כן חש את הבעיה של ביטול תורה. זה בדיוק מה שרב אורי מעיר כאן, זה בדיוק, אני כבר לא שמתי לב, חזיר לביטול תורה, ושהרב קוק היה באותו עולם, ושואל את עצמו את השאלה הזו עצמה, האם זה לא ביטול תורה? וכי למה? ביטול היחידה שבנפש, כך הוא כותב על עצמו. הוא התפטר כאן, בצד אחד הוא אמר, אני כבר, הרב שגר אמר, אני כבר לא לומד, אני הוגה. והרב קוק, שהפסיק ללמוד, לפחות ברוב זמנו, הוא הביא איזה מדרש שעוד לא מצאתי אותו, כנראה על חוט שימוני, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. שאם זה רק היה מדרש ניטרלי, טוב מדרש, אבל שהוא אמר אותו בהקשר של מה שקרה לו בחיים שלו, שבעצם הוא לא חיפש יותר, לא חיפש לתורה מושב בחיים, אלא חיפש לחיים מושב בתורה. זה היפוך כל הפירמידה על הראש. הוא הבין שהחיים עצמם זה הגילוי החדש של הדור החדש, הדור של משיח, ולכן עיקר העיסוק שלה היה לעסוק, להצין את הויטליות, את האנרגיות הללו, שזה ודאי מהפכה מרחיקת לכת שבאה לביטוי מאוד סימבולי, האם אני אמשיך ללמוד או לא? האם באמת הלימוד המסורתי, פשוט, הוא בעצם ממשיך הדרך הקלאסית של הישיבות, או שזה עצמו הופך להיות ביטול תורה, כי אני לא יכול להביע באופן חופשי את מה שאני באמת. הרב שגר הלך צד מעבר לרב קוק. ואני יכול להעיד את זה, וכל מי שקצת הכיר מקרוב לו, זה לא יצא לאור, לימוד הגמרא שלו לא היה ביטול תורה. לימוד המסורתי שלו לא היה ביטול תורה. הוא פשוט התענג על לימוד הגמרא. לא שהתענג, הוא באמת התמסר בהתמסרות. לכן חלק יום כיפור הוא גם אמר, הוא אמר את זה גם ברבים, וגם בינינו דיבר על זה, שאחרי המלחמה הוא החליט למסור את עצמו, שהוא ניצל, חברים נהרגו, מסר את עצמו ללימוד תורה. הסתגר בחדר שלו, כמעט בלי ליהנות מעולם הזה, במובן הכי פשוט של המילה, התפסות ממה שאני לא הבנתי איך זה בכלל אפשרי, אבל זה לא התפסות במובן הזה שרק להרוג את עצמו. פשוט הוא חי שם. כשהוא אמר שהוא מתענג על רב חיים ועל ברכת שמואל, הוא התכוון לזה ברצינות. הוא לא היה צריך איזו התגברות, סתם כי בישיבת אמרו שצריך ללמוד אחר זה ביטול תורה ורגשות אשמה. פשוט היה שם. הוא עשה תיקון, וזה כנראה אצל הרב קוק, זה לא היה בדיוק ככה, מי שרואה את הדברים ההלכתיים של הרב קוק, לא שם המהפכה שלו נמצאת. הוא נמצא ביומנים. אבל מה שהגיע ללימוד גמרא אצל הרב שגר, זה עוד לא יצא כל כך, עדיין כמעט בכלל, חוץ מהחיבור הזה שרמלום הוציא לאור אבוך עד מוות, ועוד קצת דברים פה ושם, שפרסו בנהלך ורגש, ועוד פה ושם, לא בעצם העוצמה שלו בגמרא עוד לא יצאה לאור, זאת בעזרת השם עוד יקרה, אבל שם אני אומר שהוא הצליח, תאמין לפחות, לפי הבנתי, הוא באמת נתן, הוא הצליח לחזור לגמרא, אבל לבוא, כמו שהוא אמר, כמה פעמים בתקיימות גמרא, שהיינו בישיבה, השאלה הייתה מה זה אומר. אבל היום אחר שואלים מה זה אומר לי. וכאן נעשה את כל המהפך, לא להסתפק בשאלות רק של לראות כתצפית מן הצד, מה קורה כאן בסוגיה, ולחשות ולפרק. אבל קודם כל, מה יש פה? מה הרלוונטית של מה שקורה כאן, על מה דנים כאן בכלל? וכך פתר לפנינו, אני שמעתי ממנו המון שנים שירה, לא הפסדתי שירה גמרה שלו כמעט בכלל, כל מה שהיינו ביחד, אני הקשבתי, ראיתי בשירה גמרה שלו. וכל פעם הפתעות, כל פעם מחדש, כל פעם שליטה, לשאלות את תואר, נראה שרב אבי שאמר פעם באחת הסרטות, שהוא הכין 20 שעות שיעור גמרה, הוא הביא, בא עם הפונט 8, איזה כמה עמודים צפופים, הוא הצליח להגיד אולי רבע עמוד ראשון, והלך הלאה, כבר זה לא בא לביטוי בכלל בשיעור עצמו, כי הוא באמת היה שם, אבל מה שאני רוצה לומר, שכאן אותה מסירות נפש, ואני לא יודע להסביר את זה, היה שם המון מסירות נפש, אבל מסוג אחר. זה מסירות נפש עם אור אחר, עם זה הקשר אחר, שאני יודע לי מילים להביא אותו. עכשיו, הנקודה הבאה שאני רוצה לומר, יגיעת נשמה, ביטוי שמועד אהבותו, יגיעת נשמה. עכשיו זה אוקסימורון, ממתי הנשמה מתייגעת? הרב קוק אמר שהנשמה מהירה.
זה ביטוי
של רבי הרש"ב. רבי הרש"ב אמר את זה? כן, טוב, תודה. אבל יש השאלה שהיא גם עליו. מה זה האוקסימורון הזה? מה זה יגיעת נשמה? היגיעה שייכת לגוף, לנפש שלו, מה זה יגיעת נשמה? ממתי הנשמה מתייגעת? הנשמה היא חופשית. היא לא מתייגעת. אני חושב שכאן עשה, גם פה אנחנו הולכים ללכת לעוד צעד. אתה רואה את הכסף הזה נמצא? המונח הזה באמת הוא מונח שאפשר לצליח להשתעשע איתו. מה זה נקרא ידיעת? הרי הוא אמר הרבה פעמים, ואחד הרבס כבר אמר את זה לפניו, הוא ציטט, אני לא זוכר מי הרבס שאמר את זה, ולא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל. מי שמתייגע, וכאן נאמר גם קודם כאן, שמי שמתייגע, לא אותי קראת יעקב. זה לא שם שמיים, זה לא רציני, זה סתם לאגו שלך. כי מי שבאמת חי את התורה, לא מתייגע, פשוט נמצא שם. מצד שני, היה לו חשיבות רבה לגבי היגיעה. אז בשביל מה? התשובה נורא פשוטה. כאן הוא העביר את היגיעה מהגוף אל השפה. המילה יגיעה היא קריטית. אין יהודי בלי יגיעה. האם זה אומר מיד, אז מה, כך זה כמה קילו על הגד התחיל לעוץ? לא בהכרח. אבל אתה חייב לשמר בתודעה שלך, היהודי יגיע. הוא מתייגע. והיגיעה הזאת היא לא צריכה לבוא לביטוי מיד גופני או נפשי או מנטלי. הוא קודם כל שפה. וכשאדם אומר יגיעת נשמה, תשימו למה קורה באנרגיה שכל אחד מרגיש במילים האלה. יגיעת נשמה זה מזמין משהו. אני לא יודע מה זה מזמין, שכל אחד יחליט לבד. או תחליט לבד מה זה אומר. אבל אי אפשר לוותר על המילה יגיעה.
אני חושב שאצלו המשמעות הייתה, גם בהקשרים שהוא הגיע, זה מאמץ להבין. זה תמיד הוא דרש מאיתנו, לא לוותר לעצמך, לא הולך לפי איזה השראה ראשונית שבאה, אלא להתאמץ להבין כל דבר שאתה לומד, זה דבר שאתה בשפה כותב, עד הסוף נוציא לזה תמיץ. לא לעזוב איזה תוספות עד שלא...
אבל זה כבר לא נשמה, זה הגוף של התוספות. הנשמה זה כבר שבא אחרי שבא, זה מואר לך. וגם זהו אישי את המילה יגיעה, זה לא יגיעה תשמה, יגיעה את הגוף שלה. גם באינטלקט יש כל מיני גוף, יש גם גוף לנגע, גם שם יש התחנות. אני חושב שהוא דיבר על זה כי הוא רצה להטמיע את המילה יגיעה. כי צריכים להתייגע. עכשיו, יגיע לא חייב להיות פיהוק ארוך, ולא צריכה לבוא לביטוי לכל מיני קשורים של היגיעה, אבל היא צריכה להיות חלק מהשפה. ואני חושב שהמאמץ של הרב שגל לשתול את השפה, היא הייתה מאמץ אדיר, שערכו לא יסולא בפז. עכשיו אני, כמו שכתבתי לצליח, תרמין של יגיעה עבר אצל הרב שגל מראה מאמר גוף נפש למילה על התרמין. כאן ובכך נשתנה כמובן המובן והאנרגיה של המילה הזו, כי פשוט שאדם לעמל יולד לעמל פה. זה בדיוק העמל, עמל פה. קשה להאמין ששינוי בשפה, לגיטימציה לדבר דיבור חופשי, מתנורר, משועשע וכליל, משנה צורת הדמות לדפוס האמונה, לא רק האנושית אלא גם בעיקר הדתית. הוא יודע את המחירים, הוא יודע היטב את המחיר של המפעל שלו, של המעבר הזה מהבנה תמימה והנאיבית והראשונית שגדלנו עליה בעצם כולנו, וכל הדור הזה גדל עליו כמה דורות לפניכם, הוא יודע את המחיר של פרישה ממסורת של תמימות ראשונה, נאיבית, לכיוון של תמימות שנייה בלשון הפילוסופים, והוא כאב מאוד את הפירוק שידע שעומד להתחולל, הוא בעצם כבר מתחולל. וגם בזה הוא ראה את עצמו ממשיך של הרב קוק. וכאן אני מגיע לדרשה שהגיד אותה בקצרה, שדרשה שהוא הזכיר את האופן שבו הרב קוק חווה את הפירוק, וזה נמצא בדרשה לכלים שבורים בספר שהיתרון הגדול שלו, שהוא ספר נפלא מאוד, אי אפשר להשיג אותו. וזה מה שכל אחד צריך לכתוב ספר שאולי אתם להשיג אותו, אתם תראו מה זה עושה. וזה הספר הכי חשוב, ספר שאי אפשר להשיג אותו. והנה העורך הספר יושב פה איתנו. האמת הייתה חלוקת עבודה בינינו. את עיקר הספר, אני לא יודע, את החלק השני שדרשות ים עצמות ערכתי אני, עשו לו כאן איזה עבודה ביחד, והשגה נותן את ההסכמה שלו לכל הספר
מכיר חלק. בעיקר דחף שנוציא את זה כבר. בעיקר דחף שקורא.
שנוציא את זה, כן, כן, נכון, נכון. עכשיו, אז כאן בשנת שמיטה, אנחנו ערב שביעית. שמיטה מזמינים בעצם, עכשיו אני אגיד בקצרה כי זה כמאוחר, אני לא רוצה להעלות אתכם, עשיתי איזה די טוב גם עד עכשיו, להעלות אתכם ולהיגע אתכם באמת, לא הגיעה כזאת, הגיעה באמת, אני אגיע אתכם. ועוד מאדם נוכל להיגע, ומרגוע לעמל, עוד מעט, עוד כמה דקות. ומה שאני רוצה שאני לומר משהו על השמיטה, כי זה גם כן מאוד תפס אותי מה שהוא עשה כשהוא דיבר להגה את והכין את עצמו על ערב שביעית, מי הייתה ערב שביעית שם בעת השנות ה-90, לא זוכר איזה שנה זה היה, בסמך א' הייתה שנת שמיטה, תראו שבע שנים אחורה, זה היה בעצם נ"ה, אני חושב, משהו כזה, במילות שהיה שנת שמיטה. על כל פנים, הוא כתב בספר, בדרשת יום העצמאות, הוא כתב בדרשת יום העצמאות בשנת שמיטה, שם הוא דיבר על השוויון ועל החירות, השמיטה כשוויון, החירות היובל כחירות. אבל אז הוא פתח את ההדרשה הזו, וזה מאוד הרשים אותי, על האופן שבו הרב קוק חזה את התהליך של הפוסט, ואמר את הדברים אני עכשיו קורא מתוך הדרשה. גם את התהליכים הפוסט ציוניים הקדים דראה הראי"ה קוק, וכך הוא מצטט את הרב קוק, שצריך העולם לעבור עניין הלאומית הכללות, צריכה להיות גם כן כן הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. או שמידת הקוסק אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד והרי יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. כן, הרב קוק מדבר פה על תהליך שבו פוסט לאומיות, הלאומיות רואה אותה כמין אגו לאומי מסוכן, פשיסטי עלול להיות, לגלוש ללאומנות, ויגיע הזמן של הלאומיות עצמה. תראו, הוא אמר את זה ממש בתחילת המאה ה-20, כשכל הניסיון לאמץ את הלאומיות לחק העם, לחק האמונה היהודית, היה בתחילתו, הוא כבר היה את הפירוק שלו. יש מקום, הוא לא ימתין עד שזה יסתבך ויהפוך אותנו לעם לאומני עם כל הנזקים שהיו ברקע. וכבר דיבר גם הקוק על הסכנות ועל הפירוק של הלאומיות. למה? כי יש בזה אהבה פרטית יתרה, זה מין אגו מוקצן. ואז הוא עוסק, מדבר כאן גם על האגו הלאומי וגם האגו הפרטי, והתיקון של הפוסט יהיה תיקון כפול, גם תיקון שביעור הרוע הלאומי, ולא פחות מזה ביעור הרוע האישי. ועל הרקע הזה הרב קוק הביא את הגמרא במסכת סוכה על רגעתו של משיח בן יוסף, שיש מחלוקת, הביטה לדרשה דקאו, שאחד דעה אחת שהמשיח בן יוסף שנהרג, הוא הזכיר את זה כמובן בהספד על הרצל, בהספד ירושלים, או על יצרה שנהרג. אז כותב על זה הרב שגר, הרב מפרש את הרגעת משיח בן יוסף, אותו מזהה בפסקה הזו במקומות אחרים הציונות כפירוקה של האחרונה. הרגעת משיח בן יוסף בכלל יוסף, אז גר קבר יוסף, היה אקטואלי אז, הינו שיאו של המתח בין המשיחי שבין הבין משיחי שבין בן יוסף ובן דוד. אין ספק, אומר הרב שגר, שהתהליך חשוף את הפחות ומלא הישגים. ודאי שאין בדברים אלו כדי להצדיק את מהלכי השמאל הפוסט-ציוני, כמו שאין להצדיק את מכירת יוסף. ומצד אחד הוא שולל את המהלכי הפוסט-ציוני שמדברים על הכפר הגלובלי והאדם עקור הזהות וכו' וכו', אבל יש כאן צעד נכון. הרי אך העבודה הזו של העלאת הניצוצות, ייחוד לדם השונים ותכליותיו הרחקות של התהליך ההיסטורי, הייתה עבודתו של הרבי פעם של הציונות הדתית בכלל. האומנם הכלליות הינה, אז הוא שואל את עצמו, היו אותו חזון להגיע לכלליות של הרב קוק, הוא מחייב בהכרח פוסט ציונות, חזון לכפר הגלובלי, האזרח התיכון החדש, וכמובן הוא רואה בזה, וכאן למען השלום, יגידו לנו משמאל, צריך לוותר על שימוש במולדת, אדמה קדושה, מהות הבית וכו' וכו'. וכאן בעצם הוא שאל את השאלה כדי להגיע לגדר השביתה. ואז הוא אומר דבר מאוד מפתיע שאותי הדהים, בעצם שמיטה זה פוסט, ושהציונות באה לשוב אל האדמה, והשביתה באה לשמוט את האדמה. אתה שומט את האדמה, אין בעלות. ואז הוא לקח את זה כאן בדרכו המאוד מופלאה, והתחיל לצטט ברל כצנלסון ומשה דיין, כך באותה דרשה. ואז דיבר על מה זה, מה זה אהבת המולדת. אולי נקרא, זה מאוד יפה, מי שעוד לא שומע את זה, רק ציטוט קצר. אהבת המולדת שלנו, מה היא? שאל כצנלסון. האם זה הקשר הממשי לאדמה שעליה דרכנו מילדותנו, אהבה לפרחים אשר ריבו את עינינו לאוויר אשר שלנו? לא ולא, הפטריוטוריה שלנו צלח מתוך הספר, הוא דבר בפסוקים, בפסוקים, בשמות היסטוריים. אהבנו מולדת מופשטת, ואהבה זה נתן לו בתוכנו במשך הדורו ונתן לו הכל למקום. הפטריוטיזם הזה היה לכוח דינמי עצום, כתב ברל כצנלסון. משה דיין אמר, זה לא היה לי די בישראל שראיתי בעיניים וששתי בידיי, גם את ישראל העתיקה, את ישראל של השמות הפסוקים רציתי לעשות ממש ממש, כמו חבדניק. ראיתי נגדי לא רק את הקישון העובר בשדות מעלות כפר יהושע, אלא גם את הקישון נחל קדומים הגורף את צבא סיסרא וכו' וכו'. אז אומר הרב שגר, ארץ ישראל אם כן איננה רק ההר והפרח, היא הנשמה, זו המורשת בתורה ומונפשת באדמה, טול ממנה את עברה, והרי כאדם שאיבד את זיכרונו ויהיה חסר תרוח. ואז הוא בא ומגלגל לעוד מושגים שדיברנו עליהם כאן, מושגים של אבא ואימא, שאבא ואימא מסוכסכים, התורה זה אבא, האדמה זה אימא. ואז גם בדיבור שהיה בישיבה כבר פירקנו את המטאפורות הללו פרק היטב שאי אפשר להישאר יותר על המטפורת האלה של אבא ואמא, לא משנה. על כל פנים, כאן בעצם הרב שגר הסגרת שוב בקורה מאוד מתוחכמת ועמוקה, הוא קשר את ערך החירות והשוויון וקשר אותם לשליטה ויובל. בשליטה יש שוויון, זה סוציאליסטי, כאילו סוציאליסטי הוא הלך ממש הרבה יותר עקרוני, ואילו היובל זה חזרה למושרשות, איש נחלת אבותיו. אני חושב שמה שאני לא רוצה להאריך כאן יותר מדי עכשיו, אני חושב שבאמת הנקודה שהוא מלמד אותנו כאן בפער בין השמיטה ויובל, כאילו היובל הוא ממתיק את השמיטה. באיזה מובן? השמיטה באמת זה קריאה ללכת מהאהבה הפרטית היתרה. הכוח, השלטון, לבעול את האדמה, אלה מונחים שצריכים להשתחרר מהם, וזה בהחלט מזמין איזושהי פרדות מהשורש העמוק יותר של הציונות. כי מה זה לשמוע? היום עושים קובינה, יותר רכירה, עושים פטנטים. אבל אם מסתכלים באמת בתורה על השמיטה, השמיטה היא טראומטית. אדם אומר, ואם תאכל, אם תאמר מה נאכל בשנה השביעית, אין מה לאכול. אין מה לאכול. אלא כן נזכה לברכה של השנה השישית. אלא מה, באופן פרקטי, יש קומבינות, יש פטנטים. אף אחד לא לחוץ עכשיו, אם תאמר, אף אחד לא שב, אם תאמר מה נאכל. אנחנו נאכל טוב. אולי פירות רקובים, זה שמיטה, אבל אנחנו נאכל טוב. זה לא תהיה הבעיה. אבל במקום האוטופי של השמיטה, יש כאן באמת איזה ויתור עמוק, שבו באחד המדרשים אפילו משווים, כשם שהשמיטה משמטת אחת לשבע שנים, ככה הקדוש ברוך הוא משמט את העולם אחת אלף שנים, אחת לששת אלפים שנה. ששת אלשית אלף שנה היה ועד אחד חרוק. כלומר, השמיטה היא אירוע נורא של כיליון. זה בעצם במקור האוטופי. ומה הטבעו של הכיליון? אתה משתחרר, אתה מחלץ את האדמה מהאגו, מהכללה הקדומה, שאדם נהיה בזה התפך התוך הלחם, שאדם בועל את האדמה ונהיה בעלים עליה, וכתוצאה מכך כל הנזקים והפטי שמתלווה לאדם על האדמה. התיקון והטיהור הוא השמיטה. אתה שומט את האדמה, אתה משחרר את האדמה, נותן לה, אתה לא מנצל אותה, כל הנצלנות הזאת, אתה עובר איזשהו טיהור. אבל העיקר, זה הרי עלול להביא לאיזה פוסט מאוד מרוקן, מאוד חסר ערך, מאוד חסר זהות, כאן בא היובל. היובל, כי אומר בהרבה מובנים, הוא בעצם התיקון הגדול, כי אתה שב איש של נחלת אבותיו. בהרבה מובנים אני אגיד את זה ככה, שגם שמו שיותר במטאפורות שלו, יש אמא ויש אבא. ואמא ואבא לא מסתדרים, לכן הציונות החילונית ויתרו על אבא, הלכו רק על האדמה. העולם הדתי הלך רק על התורה ועזב את הציונות, כי אבא ואמא לא מסתדרים, זה לא הולך ביחד. או אבא, ישיבות, תורה וכו', או ציונות עם אדמה, עם חילוניות וכו' וכו'. מה התיקון שאבא ואמא לא מסתדרים, אתם יודעים? התיקון הוא סבא. וזה בדיוק היובל. נחלת אבותיו, זה לא הנחלה של האבא שלך ואמא שלך, אתה חוזר למקום הקמאי שבעצם ירשת אותו מאבות אבותיך. אגב, גם במשפחה זה עובד ככה, בעצם שאבא ואמא לא מסתדרים, ברגע שנולד הנכד, אז זה כבר קיבלו סטטוס חדש. זה נהיה לא אבא ואמא, זה כבר נהיה סבא וסבתא. זה כבר משהו אחר, זה גם אנרגיות אחרות, זה ריגוש אחר לגמרי מהריגוש. זה לא שאני חושב שתמיד אבא ואמא לא מסתדרים, אני לא חושב ככה. אפשר גם להסתדר, זה לא גזירת גורל. אבל בוודאי שכאן עצם זה שיש איזה מין רציפות שמקורותיה הם לא בדור הראשון מעליך, שזה נאמר גם בחתונה, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, עזיבה כמו בשמיטה, מילה מאוד קשה שילד עוזב את בית ההורים שלו, ממש עזיבה. ואיפה התיקון שהוא חשב חזרה בהתחדשות לבית ההורים, כשכבר משחזרים מחדש את לא את אבא ואמא, אלא אבא ואמא עצמם הופכים להיות ילדים של ההורים שלהם, שהם הילדים של ההורים שמעליהם, וכן הלאה וכן הלאה. וזה בעצם הרציפות היהודית, אלא שכינה שורה, אלא משפחות מיוחסות בישראל, אומרת הגמרא. כלומר שבאמת הייחוס והמשפחתיות, במובן הזה, הוא באמת מעציל לנו כאן את החירות של היובל. אז החירות זה לא חירות לעשות משהו בראש שלך, אלא החירות שלך היא חירות של אדם ששב לאדמתו. שהוא באמת, זה חירות של אדם שנמצא בסביבה הטבעית שלו, במקום שכאן, באדמה הזו הלכו אבותינו. כאן אנחנו, זה ביתנו, זאת נחלתנו, זה כבר לא חירות משתלטת, זה לא חירות לדחוק מישהו הצידה, אלא זה חירות לשוב אל המקום המאוד קמאי שנמצא עמוק בדמות שלך. אני חש גם ביחס, לגלות המאגב, ביחס ללימוד תורה, בהרבה מובנים, מה שחסרנו בלימוד תורה, וקצת התרפקות על הקדמונים. הרי שהתחילו את הלימוד רק ללימוד אינטלקטואלי, במותק מבעל השמועה ומהמסורת ורציפות הדורות ואת הרבה, הרבה, הרבה מן המתיקות בעם, כשאנשים יודעים וחשים תחושות בלתי אמצעיות כלפי הקדמונים, כלפי התנאים, כלפי המוראים, והשמות האלה לא שמות מנוכרים. אומר רבי עקיבא, זה לא איזה אדם זר שפעם היה בזמן לבר כוכבה, אומר לבר כוכבה, או שכל ראש וראשון לבעלי הסוד, אלא יש איזו תחושה מאוד, רבי עקיבא זה אני, רבי שמעאל זה אני, הרמב״ם זה אני, רבי נחמן זה אני, זה הכל, אני זה אני, כל אחד עם אני שלו. אז אנחנו כבר נהיים, אנחנו באיזשהו מקום נמצאים כאן איזה רצף, והרצף הזה באמת מחזיר אותנו לאותו מקום של מושרשות, שהיא בעצם התנועה של של היובל. וגם התורה זקוקה לאיזשהו שיבה אל היובל, וכאן צריך לשים עוד מילה אחת לסגור את המעגל, זה כל המילה של געגועים. באיזשהו מקום העולם היהודי מדבר על געגועים, על געגועים למה שהיה ועבד, והגעגועים האלה מקורם בגירוש מגן עדן. בגירוש מגן עדן פיתחנו בגנים געגועים לעץ החיים. עץ הדעת טוב ורע, הוא מסבך את התודעה האנושית. עץ החיים באיזשהו מקום משיב אותנו למקום הקדום הקראי, והוא גם שייך אל העבר הרחוק, הוא גם שייך לעתיד הרחוק, אולי הקרוב. וכאן בעצם במקום הזה אני חש שגם המושגים של מסירות נפש, הגיעת נשמה, חידוש שפה, הם הופכים להיות באמת איזה מין אור גדול. לא צריך להתחפר באיזה מנהרות חשוכות שזה מאמץ סיזיפי באיזשהו מקום להתגבר ורק לחיות ברשות אשמה, וגם לא להתאפס רק לקלילות המשועשת של עולם החדש שבו הכל מתחבר והכל משתעשע, ומתוך אובדן קשר עין עם העולם העתיק, עם העולם הכבד והקשה שיש לו גם צדדים קשים ויש אפילו שדים בעולם הזה, אלא ליצור איזו שיבה למעלה מהבינאריות הזאת בין חברת הלכה. אני באתי, רשמתי לפני שתחזור, כאילו יש פה או מחיקת האישי, אני רשמתי זה כאן, מחיקת עצמי או קבלת עצמי. אני לא חושב שזה בינארי ומסדקת, כאילו זאת ברירת המחדל, או מחיקת עצמי או קבלת עצמי. אני חושב שאנחנו נמצאים בשפה אחרת, ככה אני פחות משתדל. זה לא שאלה של מחיקה או קבלה, אני חושב שגם כבר אחרי ההבחנה הזאת יש משהו הרבה יותר בסיסי, שזה, אני לא יכול להמשיג את זה במילים. כשאני חי וילדיי חיים איתי, הם לא מקבלים ממני מילים, לא מקבלים ממני, אני מקווה כך, משהו הרבה יותר בסיסי עובר. וכשאני ישבתי עם רבותיי בצל רבותיי כל השנים, אז יצירותי לא קיבלתי ממילים, אני פשוט משהו, ונהגו לומר ביבנה שקירות בית המדרש מדברים, ותדעו לכם שמדברים, מה יש לך, לפעמים הדיבורים האלה לא נחמדים, תדעו לכם, לא תמיד דיבורים נחמדים, לא תמיד כל כך כיף איתם, אבל הם מדברים. ובאיזשהו מקום נראה לי שלהתכתב מחדש ולעורר את הגעגועים למקומות כאלה, אף אחד לא מתגעגע למקומות של טראומה, ברור שלא, אבל אני חושב שיש משהו עמוק 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 בגן היהודי שהוא לא יכול אף פעם לוותר על הכיסופים האינסופיים, אף פעם, בשום אופן. אם מאבדים את זה, מאבדים הכל. ולכן אני אמרתי רק קצת להתפעה לרסן. אני חושב שכל ההליכה להקימו יותר של אני זוכר שרב שגר דיבר על קבלה עצמית, פרק ו' ביישובי נפשי רצה לו, ובלי סוף דיבר בכל מיני הזדמנויות, קצת דרך קבלת עצמי, וואו, קבלת עצמי, מי יודע זה? איך אמר לי דניאל שאליתי, הוא יהיה טוב, ראיתי קבלת עצמי, הוא בא מעולם חילוני, מה שגר חושב לו? כל ציפור אומרת אני מקבל את עצמי, אז מה יהיה פה? כל אחד יקבל את עצמו, ואיפה התורת האלם? איפה הטרנסנדנציה? איפה מוכין דאבה? איפה כל זה נעלם? אחרי שהוא קטרה יותר ויותר, הוא דרגע, וואי, איך שגר עשה את זה? הוא הלך על זה, ממש הייתי, ממש כזה שיחה כזאת, פתאום תפס כאן, נתן לו הערה. לכן אמרתי שאנחנו צריכים להיזהר, אני אמן עצמי, לא לאבד משהו בדרך, זה דרך שהיא מחייבת, אני אומר, בסיכום אינטליגנציה, או מרחב של אינטליגנציות, שבלעדם המלל יהיה מלל חלול, המלל יהיה מלל לא רלוונטי. ואני חושב שמה שאני דורש מעצמי, אני לא אומר לאחרים מה לעשות, אני אומר, מה שדורש מעצמי זה איזשהו מקום ליצור כל מיני אינטליגנציות שיאפשרו התכתבות ומאוד ממשית, שהיא תכונן את המילה שהרב שגר השתמש בה יותר מכל מילה אחרת בעברית, הברית. הברית. זאת הנקודה. תכונן את הברית. טוב, אני אעצור כאן, אני רוצה להודות לכולכם. לא יודע מה קרה השנה, פתאום השגר היה שבע שנים בשקט, הוא חזר, לא יודע מה קרה לו. הרי שלמה לא היה קצת משעמם, הוא הביא שפה יותר מעניין. אני חייתי להכיר אותנו, אני אומר לך, אני משכח שזה. אתמול בלילה התחיל, עכשיו זה ממשיך. הוא הגיע לכאן מחדש, אנחנו מדברים איתו. ולי זה עושה משהו נורא חזק. מאוד חזק. ותודה לאל, אנחנו באמת... עוד קצת בקשת רחמים, אני לא יכול להיפרד מה, אני כמו כולם, לא... הסיפור של הילדים האלה לא יוצא לי מנוח. אמנם לא שבת היום. היו רחמך, רחמך מתגוללים, סנטימטר למעלה מן הקרקע. נאי 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 נאי